נכון. אבל דיברנו על דברי הגר"א גם, נכון?
כן.
אהה, בסדר. בסדר. ובכן רבותיי, אנחנו הגענו לפרק כ"ד. פרק כ"ד, פסוק א'. אנחנו עסוקים בשאלה סבוכה, ההמשכיות ההיסטורית של תורת אברהם. כלומר, כל זמן שאברהם חי, הכל מתרחש בתוך האישיות הפרטית שלו, אבל יש תורה של המשכיות בהיסטוריה, דרך התולדות, וכן יש צורך לבנות את האומה הישראלית, ומאחר והתא הישראלי הקיים כעת הוא מורכב מאברהם ויצחק, השאלה היא כיצד יצחק ימשיך את דרך אברהם, היא שאלה מהותית, וכאן הכל יכול להצליח או יכול להיקשר. לכן אנחנו בפרק הבדל עסוקים בנישואי יצחק. נישואי יצחק תופסים מקום מרכזי מאוד בכל הסיפור הזה.
זה דרך דרמטי, יכול להצליח, לא יכול להצליח.
כי נהי ככה, אברהם ויצחק הם הפכים מבחינה מסוימת. ועל מנת שהאומה הישראלית תוכל להתקיים, צריך שיהיה אפשרות של שילוב שני הערכים. ולכן השאלה כיצד יצחק יבנה את משפחתו היא שאלה מהותית. לכן שהיצחק שהוא כולו מידת הדין, לא במקרה העבד שהולך להביא לו אישה מבקש בעלת חסדים דווקא. כנראה שזאת הערכה שכך צריך לבנות את בית אברהם, על יסוד של דין וחסד, חסד בלתיים. טוב, הבא נקרא את פסוק א', ואברהם זקן בא בימים והשם ברך את אברהם בכל. כשאומרים והשם, אמרנו תמיד זה מידת הדין, נכון? הוא בבית דינו, אומרים חזר. אבל מה הפירוש ברך את אברהם בכל? יש פה שלוש דעות. אם תסתכלו ברש"י, כתוב, והשם ברך את אברהם בכל, אומר רש"י, בכל עולה בגימטריה בן. זאת אומרת, בכל זה הבן שלו. יש לאברהם בן. ומאחר ויש לו בן, ויהיה לו בן, היה צריך להשיאו אישה, ולכן זה מסביר את ההמשך. זה ברכה, יש לו בן. דעה אחרת אומרת, כן, בת הייתה לו לאברהם, ובכל שמה. שם מעניין. מזכיר שם אותו, ניקול, למשל. בכל. אז יש לו בת בשם בכל. אומר לנו הרמב"ן, זה שחז"ל אמרו שהייתה לו בת, אין הכוונה שהייתה לו בת. זה נפלא. כתוב שהייתה לו בת, משמע שלא הייתה לו בת. מדוע? כי בת זה כינוי למידה. כלומר, זה משל שאמרו חז"ל. כי עשרת צמדי כרם יעשו בת אחת. כן, מה זה בת אחת? בת זאת מידה עתיקה, שבימי קדם היו משתמשים בה כדי למדוד נוזלים, והייתה שווה בערך 20 ליטר. בת. מצאו אפילו קדים עתיקים שכתוב עליהם בת. אז בת הייתה לו, למרות שלאברהם אבינו יש מידה בנפש, יש לו מידה. מהי המידה? בכל, הוא כולל הכל. הוא אישיות כוללת. השכינה אצלו, השכינה שנקראת כל, זה אצלו. יוצא לפי הפירוש השני, שלאברהם לא הייתה בת. לפי הפירוש הראשון, ודאי לא הייתה לו בת, כי בכל זה בן. לפי הפירוש השני, הייתה לו בת, אבל זה לא היה בת. אז לא הייתה לו בת. והפירוש השלישי שמצאנו בחז"ל, השם ברך את אברהם בכל, שלא הייתה לו בת. זה הברכה. זאת אומרת, לאברהם אבינו יש ברכה, לא הייתה לו בת. השאלה היא, איזה מין ברכה זאת? אדרבה. אדרבה. בת זה ברכה, וכל מי שיש לו בת יודע שזו ברכה. אז למה הברכה לאברהם שאין לו בת? כי הוא מקים אומה. ואם יש בת לאברהם, עם מי יחתן אותה? אין עם מי לחתן. ואז יוצא שבתוך האומה הישראלית תהיה השפעה של גורם זר. כל זמן שהזהות הישראלית עוד לא נולדה, אסור שגורם חיצוני יתערב ביצירת הזהות. אחרי שהיא נולדה, זהו, אין בעיה. ליעקב אבינו יש בת. אבל אברהם אסור שיהיה. לכן, זה שכתוב, והשם בירך את אברהם בתואר, לכל שלושת הפירושים לא הייתה לו בת. כלומר, הוא היסוד המשפיע, לא היסוד המושפע. הפועל, לא הנפען.
הפירוש השני אמר שזה לא הבנתי מה זה פירוש.
הפירוש השני אומר, בת הייתה לו לאברהם ובכל שמע.
אוקיי.
ופירש הרמב"ן שאין הכוונה שהייתה לו בת. ופירש הרמב"ן שאין הכוונה שהייתה לו בת, אלא הכוונה שהייתה לו מידה בנפש של כוללות. בת במובן של מידה.
יש לנו שתי פירושים?
שלושה. הפירוש הראשון אומר, בכל זה בן. הפירוש השני, בכל זו מידה. הפירוש השלישי, בכל זה שלא הייתה לו בת. אז שלושה פירושים יש. אתה איתי? ולכל שלושת הפירושים לא הייתה לו לאברהם אבינו בת, וזה מובן למה? כי הוא הפועל ולא הנפעל. שהדבר הזה, מה קשה?
הפירוש הזה של מידה.
למה? זה לא כך קשה הפירוש הזה, כי הרי הרבה פעמים חז"ל יש להם, רוצים להבהיר רעיונות, זה למשל. אני לא כתוב פה בת. גם לא שמענו עליה בשום מקום אחר. עכשיו, יש עוד נקודה, גם אם היא הייתה אימא שלה, יש הסגנון של הדברי חז"ל דווקא מורה שזה לא מדובר באמת על בת. איזה שם זה גם בכל.
אבל הם זרקו את הרעיון שהיא בת, אז הם גם זרקו את הרעיון שזה לא מידה.
נכון, עכשיו. ברגע שאברהם כן פועל בתור הפועל ולא בתור הנפעל, יש לזה הרבה השלכות לגבי אופי הנישואין של הבן. הרי אברהם מבקש להשיא את בנו עם בני משפחתו. עכשיו, מה זה בני משפחתו של אברהם? יש לנו בעצם שני ענפים, אברהם ונחור, זה מה שיש. כי הענף השלישי, הרן, נגמר. כן? לא לגמרי נכחד, כי הרי שתי בנות יצאו מזה, אבל בסופו של דבר, בת אחת של הרן, נישאה לאברהם, בת אחת של הרן, אחרת של הרן, נישאה לנחור, בסופו של דבר, ולוט, הדברים גבוליים. בסופו של דבר, מי שבא בחשבון, זה המשפחה של נחור. שאלה, מה זה אומר הדבר הזה? זה אומר יש מה שנקרא הטיפות האחרונות, הניצוצות האחרונים של הקדושה שנמצאים בתוך מעמקי הגולה, עדיין ניתנים לגאולה. עדיין אפשר להוציא אותם. מובן? עכשיו, מה הדבר הזה אומר? שיש ויכוח בין שזה הענפים של המשפחה. אתם זוכרים שלמדנו שבתוך המשפחה של תרח בעצמו ישנו ויכוח אידיאולוגי רציני מאוד כיצד להוציא לפועל את האידיאלים של העבר. זוכרים? עבר, מה הייתה התכונה המיוחדת של עבר? מה מחזל על העבר?
עבר, מצד אחד.
לא, זה נגמר על אברהם. אני שואל על העבר. עבר אבי כל העברים. נביא היה. אתה אומר על זה, נכון? תשאי לא מביא את זה. עבר, נביא היה. מה זה נביא? יש לו סגולת ישראל. ונולדו לו שני בנים. שם האחד. אני רואה שלא הייתה בשיעור. בסדר, לא הייתה בשיעור, אבל למה לא שמעת את הקלטות? כן? מה? פלג! ושם אחיו יוקטן, אם תסתכלו לרגע, אני רואה שאתה כולה קצת חזרה אחור. בפרק ת' בבקשה. פרק י'. פרק י' פסוק כ"ט. ולעבר יולד שני בנים. שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ. ושם אחיו יוקטן. מה אומר רש"י על זה? נפלגה. מה אומר רש"י על נפלגה?
נפלגה.
נכון. נפלגה כאלה נתבלבלו הלשונות ונפוצו מן הבקעה ונתפלגו בכל העולם. למדנו שהיה עבר נביא שקרא שם בנו על שם מעטי. עכשיו אני אצא לדבר שם לפי לרשן. אנחנו לוקחים שני דברים עליהם: א', שהוא נביא, ב', מה התוכן של הנבואה שלו ומה היא עוסקת, בפירוד, בחורבן, בהתפלגות בבל, מה שאתם עושים, נכון? כלומר, מה מטריד את עבר? את עבר? האחדות. האחדות, יפה. מה הנושא שמעסיק את העברים, זה כיצד לחדש את אחדותה של העברים.
זה היום נותנים שמות כאלה, שזה שם שום אחד מאחר,
הוא מבטא בזה את הכאב שלו. כלומר, שאלת הפילוג והאחדות היא המעסיקה אותו.
אין לו כוח לתקן.
כמו שכתוב בתקרא, שמו יעבץ כי ילדתיו בעוצב. או בתקרא, שמו בן עוני. מה זה עוני? צערי.
אבל אם היה לו כוח לתקן, אז אולי
קורה ככה. אם אתה אמין שיש לך כוח לתקן, אתה אמין שיש לך כוח לתקן. אגב, אפשר להגיד את תמונה הפוך. אם אתה מאמין שאתה יכול לתקן, אתה אמין שאתה יכול לתקן.
זה טוב.
טוב, זה טוב.
אתה
תדיב שקורא
למשהו אחר,
איזה
לא,
זה אני אומר שלא נוכל לתקן. יכול להיות, אין לי יכול להיות. אבל מה שזה אומר, שהמשפחה העברית לוקחת על עצמה את הייעוד הזה. מה הבן, איך קוראים לבן של צלב? רעום. רעום, מה זה רעום?
רעום.
רעום. של פלד. רעום. כן? כלומר, הנושא של הרעות זה ממש מרכז במשפחה, נכון? נחור, מה זה נחור? זה גם נוח, זה השם של נוח. הוא תוסף את חירות. שוויון, חירות והחובה. מה? חרות. ואיך קוראים לבן של נחור? זה תרח. ומי הבנים של תרח? אברהם ונחור, יפה.
מה זה תרח?
תרח. יש במשפחה הזאת דאגה לאחדות האנושות, ואנחנו מצאנו כיוונים שונים. כשלמדנו את הסוגיה הזאת למדנו על ארבעה כיוונים בתוך המשפחה, אבל כי אנחנו נעסוק רק בשניים מהם, כי הם העיקריים לענייננו: הכיוון של אברהם והכיוון של נחור. לפי מה שהוכחנו מהפסוקים עצמם, נחור רצה יהדות קוסמופוליטית, כלומר איש גלות הוא היה. הוא סבר שהקיום של המשפחה העברית צריך להיעשות על ידי קהילות מפוזרות בין העמים, כשהם יונקים את מוקדי התרבות, את מוקדי השליטה בתרבויות השונות, ושם משפיעים קדושה וטהרה. זה השיטה של נחור. כלומר, נחור הוא יהודי גלותי ביותר כל ספק, ועד כדי כך שהוא מפסיק להיות עברי. הבן שלו נקרא בתואל הארמי, והבן של בתואל נקרא לבן הארמי. כן, ואתה
אומר? איך הוא יכול להפסיק להיות
עברי? הזהות שלו מוגדרת כארמית. כלומר, תשאל אותו, מה אתה? אני אמריקאי, עורך בבית הכנסת.
אבל איך הוא יכול לאבד את הסגולה שלו?
לא, לא אמרתי שהוא מאבד את הסגולה. זה זהו. עכשיו השאלה היא ככה: בתוך המשפחה של אברהם, ואילו אברהם הכיוון שלו הוא אחר לגמרי, לך לך מהרסך, הוא יוצא מן הגלות כדי לבנות מדינה בארץ ישראל, ומשם להשפיע על כל העולם כולו, ונברכו בכלל כל שפחות האדמה. לעומת היהדות הקוסמופוליטית של נחור, יש עבריות אוניברסלית של אברהם. עד כאן זה ברור? השאלה היא, בתוך הדבר הזה, מי ילך אל מי? כלומר, כשמתחתנים בתוך המשפחה, האם הבחור הולך אל הבחורה, או הבחורה הולכת אל הבחור? כלומר, הכיוון של נחור, או של לבן, או של בתואל, ימין הסתם, תשאר אצלי, אני אעזור לך בשכר יעלולים, רק אל תיקח את הבת שלי לארץ. משהו כזה. אני לא צריך שהילדים שלי, הנכדים שלי, ישרתו בצבא. מספיק שאנחנו נלך לבית הכנסת פה באנטוורפן שבחרם. זה מאוד עמוק. למה זה לא עמוק, כמו שאמרתי? לא, לא אחר, מאחורי זה, מה, האידאל הקוסמופוליטי של היהדות. אני רק אומר שעל זה גם יצר הרע הוא לקראת פה. בסדר? גם זה קיים. ולכן, כל הדיון פה בין אברהם לבין עבדו זה לשאלה הזאת. מי ילך לי? כן.
מה שהרב אומר זה, יש פה עיקרון מסוים, מה יותר בסיסי. פה מצד אחד הקשר לעולם, מצד שני הקשר לעצמי כעברי, כבעל ערך. לא הבנתי מה...
אני מבין. האופן שאני אתכם את השאלה הוא אופן מעניין, כי הוא האופן הלא נכון, אבל... אבל זה לא השם, נחלפתי כולם פה כבר. יש בעולם בכלל, לא רק בעם ישראל, יש איזה מין קרע נפשי אדיר, בתוך נפש האדם. יש לי שתי אפשרויות, או שאני נאמן לעצמי, מה שמתרגש בסופו של דבר בנאמנות למדינה שלי, לעם שלי, לארץ שלי, ואז המתבקש מזה, הקצה האחרון של הנאמנות הזאת, זה אני שונא את כל השאר. אני שונא את העולם. האופציה השנייה היא, אני נאמן לאנושות בכלל, אני אזרח העולם. אני אוהב את כל בני האדם, אני לא הבדל דת גזע ומין. הקצה האחרון של העמדה הזאת זה, אני שונא את עצמי. אני שונא את עמי, אני שונא את ארצי. כלומר, יש פה בעיה. או שיש לי שורשים, אבל אז אני מנותק מהכל, או שאני מחובר אל הכל, ואז אין לי שורשים. זה המאבק בין ימין לשמאל בנפש האנושית. מה? זה נורא, נכון? זה נורא. קודם כל, אני רוצה שתבינו את הבעיה. הבעיה היא מאוד קשה. באנושות המודרנית, הדבר הזה לא בא לידי פתרון. בינתיים. לא יצליחו לתפור את הבעיה. לעומת זה, בעם ישראל יש משהו אחר. באמת זה מאוד מעניין, נקודה הזאת. שאצלנו הנאמנות הלאומית היא עד רבה אוניברסלית. כי הרי כל עניינה של הזהות הלאומית הישראלית זה ונברכו בך כל משפחות האדם. כלומר, ככל שאני יותר מושרש בעצמיותי, כך אני יותר מטיב עם העולם כולו. ועד רבה, כאשר אני מורח מעצמיותי, אז אני בוגד בתפקיד האוניברסלי שלי. כי אף על פי שיש לי כוונות טובות, אני קוסמופוליט, בסופו של דבר אני מתבולל בעמים שבתוכם אני נמצא ולא מרומם אותם. אני הופך להיות ערמי, לא הם מתעדים להיות נבריאים. מובן?
כן, אבל עדיין...
עדיין מה? הסבר, פרט, נמק והבא דוגמאות.
זאת אומרת שהרצון הישראלי הבסיסי, כשאדם באמת יש לו רצון, נגיד, של משהו של קדושה, זה יכול להיות גם בקדושה הפרטית, גם ביותר, מעגל יותר רחב, הלאומי נאמר, זה טוב לכל העולם כולו.
כן, זה בכלל. אני אגיד, אפילו אתן לך דוגמה בתחום אחר לגמרי, בתחום האומנות. למשל, בטהובן, מכיר? שווה, נכון? עכשיו, בטהובן, זה ערך אוניברסלי או פרטי?
אוניברסלי.
זה אוניברסלי. בזכות מה? בזכות זה שבטהובן לא ניסה להיות מוצר. אם הוא היה מנסה להיות מוצר, היה לנו סתם איזה אחד בנוי מנגן בחתונות. אין לי שום דבר נגד נגד את חתונות, כן? אבל הוא לא היה עובר מעבר.
להגיד את זה
לראשי ממשלה שלך. אני אומר להם, הנה הם שומעים עכשיו בטח, באינטרנט הם שומעים. מה?
זה לא מזהבה מדי.
טוב, נדקק אותו. טוב. אז אם כן, אבל זה בדיוק כל המעבר בין שתי השושלות האלה נמשך לכל אורך ספר בראשית. יש לו המשכים אחר כך, זה בלעם. בסדר? אז זה, לכן כאן כל היקור. כן.
לא הבנתי, למה אם אני אוהב כל העולם, אז אני צריך לשמוע את עצמי?
בסופו של דבר כן. כי העצמיות הפרטית שלי היא מעכבת סדר המזכות עם כושר העולם.
ולמה אני מגיע לשנאה עצמית?
כן, כן, למשל, בבודיזם זה מאוד בולט. התכלית המוסרית של הבודיזם זה אובדן האני. מאחר ואני מלא אהבה, אז אני צריך להשתחרר מאשליית האני, ככה הם מכוונים את זה. יש פה איזה בעיה, יש פה לפחות אחד שנהיה קורבן.
ולמה זה שנאה?
זה שנאה, כי אני שונא את זה שהאני שלי מונע ממני את האהבה גם.
אתה מבין?
היה פעם איזה יהודי אחד, אוטו ויינינגר, שמעת עליו? ויינינגר, עכשיו, גרמניה. הוא בן שתי מלחמות העולם, הוא התאבד, כי הוא לא היה ארי. והיטלר אמר עליו שהוא היה היהודי היחיד שהיה מגיע לו לחיות. עכשיו, תראים כן התוכן של זה. ויאמר אברהם אל עבדו, עכשיו אנחנו יכולים להיכנס לאום קבע. ויאמר אברהם אל עבדו, זה כאן ביתו, המולדת בכל אשר לו, שים נא ידך תחת ירחי וישביעך. תחת ירחי הכוונה מקום ברית המילה. למה דווקא מקום ברית המילה? למה להישבע בברית המילה? כי בכלל כשאדם נשבע, הוא נשבע בחפץ של מצווה. עכשיו כשמשביעים בבית דין, לוקחים, הנשבע צריך לקחת ספר תורה ביד. אם הוא תן תחפם, תפילין ביד. עכשיו, איזה מצווה הייתה לאבותינו? היה להם רק חפץ אחד של מצווה. זה ברית המילה. לכן הוא מבקש מאליעזר, זה השם שחזן נותנים לו, מהעבד, לקחת את ברית המילה בתור מקום שבועה.
ובזמנו זה לא היה משהו שבעיה של צניעות?
ודאי שיש בעיה של צניעות. אבל יש פה משהו אחר לגמרי. על מה מדובר כאן? מהו הנושא?
הילדים.
יפה. זאת אומרת, זה הדבר הקדוש ביותר בתודעה המשפחתית של אברהם, זה דווקא ברית המילה. בעוד שאצל אומות העולם יש בזה גנאי, אצלנו יש בזה קדושה, לכן זה נקרא קידושים.
ממש
פיזית? פיזית, כן. האם נגע ברבי? לא חושב, יכול להיות שהיה בגד, לא משנה. אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא, בין אם שיש בעל, בין שאלה, לא משנה. זה אומר שהתייחסו אל נושא ההולדה כאל נושא רציני ביותר, קדוש מאוד, ולכן כשבאים להשביע משביעים בזה.
דיברנו שהם חיו גם בספירה אחרת לגמרי.
טוב, ודאי שזה לאברהם יצחק ויעקב, הם חיו בספירה שבה חטא אדם הראשון כבר לא קיים. כן?
הירח הוא לא...
שאלה מה זה ירח?
הרוסים
חיו בספירה
של אדם הראשון.
זאת אומרת שהם חיו... כן, הרי חשד אדם הראשון הביא את הבושה, נכון? בהתחלה לא התבושש, זאת אומרת שהבושה מן הירום, זה בא בעקבות החטא. זה לאברהם אבינו, זה לא ככה. והשביעך, אולי תדעי שבאמת דבר מיוברוין, תסתכלו לרגע אחד בפרק כ"ח. פרק כ"ח. פסוק כ"א, פרק כ"ט, פסוק כ"א. ויאמר יעקב אל לבן, הבה את אשתי כי מלאו ימי ואבואה אליה. שימו לב לביטוי החריף. עכשיו, מה אומר רשי? תסתכלו מי שיש לו רשי, ישים לב. כן. והלא, קל שבקלים אינו אומר כן. מה זה קל שבקלים? האדם הכי גס בעולם אינו מדבר כך. זאת אומרת, אינו מדבר עם החותן שלו בסגנון כזה. נכון? אלא, אומר רשי, להוליד תולדות אמר כך. אז מה? אז מה אם תקדיל להוליד תולדות? זאת אומרת שאצל היעקב לא היה כבר הבושה של חטא אדם הראשון. לכן זה הכל קדוש. לכן ואבוא אליה, זה המעשה הנאצל ביותר שיכול להיות. טוב. מה שכתוב כאן, אין קל שבקלים אינו אומר כן, אין קל שבקלים שבימיהם. לצערנו, היום קלים שבקלים שימינו, אין להם בהם. מה?
מתי הבושה חזרה?
אצל הבנים, אצל האבות אין. האבות הם אבות. הסברנו את זה עכשיו בפרשת וירא, שהאבות לא היו בחיים. ממילא אין בעיה.
שמעתי את זה בקלטת
שלך, הרב.
גבוה, מה שאתה מסביר שם,
בעצם
החיים שלהם בעולם הזה, הם היו בעצם משתרחים לגמרי, הם נולדו בשבילנו.
נכון, זה הסיבה שהם היו אבות. מה זה להיות אבות? אבות של בנים. מה הבעיה בזה? אנחנו לא נדרשים למדרגה הזאת, אבל הם כן היו במדרגה הזאת. גם הרמב"ם אומר במורה נבוכים, שכל חייהם הם חיו כדי להקים אומה שתדע את השם. עם אלה הייתה להם דבקות מתמדת. זה רשי, זה השורה שלפני שזה מה שקראתי. טוב, פסוק ג', והשביעך בשם. מי זה השם? אני קורא כאן בפרק כ"ד פסוק ג', מה כל כך מסובך למצוא את זה? אני עושה את כל המאמץ להעביר את השיעור, אתם יכולים לדפדף. כן, והשביע אחר השם, מי זה השם? אלוהי השמיים ואלוהי הארץ.
סתירה.
מה? זה לא סתירה. גם אלוהי הטבע. אבל הוא אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אשר לא תיקח אישה לבדי מבלות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. קים אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק, ויאמר אליו העבד, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי לארץ הזאת, תיישב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם. אתם רואים שזאת ההתלבטות כאן. ויאמר אליו אברהם, אשה אומר לך פן תשיב את בני, שמע השם. מי זה השם פה? בפסוק ז'? אלוהי השמיים. מה חסר? אשר לקח אני ואת אבי ומארץ מולדתי ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לבניך ולקחת אישה לבני משם. מה קרה מכן בין פסוק ג' לפסוק ז'? שפסוק ג' הקדוש ברוך הוא אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, וז' הוא רק אלוהי השמיים ולא אלוהי הארץ. פשוט מאוד. כשאברהם מתאר את עצמו בפסוק ג', הוא מתאר את עצמו כיושב איפה? בפסוק ג', איפה אברהם מתאר את עצמו יושב? אסת, אתה רואה את הפסוק או לא? הוא רואה את עצמו, הוא אומר, אני יושב בקרבו של הכנעני, נכון? אז כשאני יושב בארץ ישראל, השם הוא אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. פסוק ז', על מה הוא מדבר? השם אלוהי השמיים אשר לקח אני מבית אבי. אז הוא מדבר על עצמו איפה? בחוץ לארץ. בחוץ לארץ. כשהייתי בחוץ לארץ, השם היה אלוהי השמיים. נכון? הוא לא היה אלוהי הארץ. כן, יפה. זאת אומרת, שבחוץ לארץ, כדי לדעת את האלוהות, אתה צריך להיות שמימי. אתה זקוק לרוחנים. מעניין, הגאון מבילנה אומר בפירושו לשירה שירים, בפירוש של דרך הנסתר, הוא אומר, או לא, בסדר, בפירוש של דרך הפשט, הוא אומר שהנשמות של הגויים באות מן השמיים, והנשמות של עם ישראל באות מן הארץ. יותר גדול. זאת אומרת, יש אפשרות להמשיך קדושה למטה. מה שמאוד מעניין, הגויים, כשהם רוצים דבקות אלוהית, הם מיד פונים אל הרוחניות. כלומר, האופן שבו הם יכולים להתקשר את מי שאמר והיה העולם, זה על ידי הבריחה מן העולם. בעוד שעם ישראל, איך הוא מגלה את השם? דווקא על ידי מעשים בארץ הזאת. בארץ, במיוחד בארץ ישראל. מה? זאת אומרת שעם ישראל הוא יותר גדול. הוא מסוגל לחשוף את האחדות שלו. הוא אלוהי השמיים ואלוהי הארץ.
כמה אנחנו רואים שישראל לא מסתכלים בזה? רוצים לברוח לברות כאן רוחניים.
כשעם ישראל הוא גלותי, אז הוא בורח לרוחניות. אבל המושג של קדושה ביהדות הוא לא קשור לרוחניות. הוא קשור לנוכחות אלוהית בין בחומר, בין ברוח. כן.
אז למה הם עובדים, הרבה עובדים עבודה זרה? זה יוכל בחומר, לא ברוח.
עבודה זרה זה בחומר?
כן, זה פסל. הם לא עובדים משהו
מהפנים. מה פתאום? אתה חושב שעובדי עבודה זרה הם חשבו שהפסנים הם אלים? מה פתאום? ילדים עד כדי כך. יכול להיות שאצל ההמון גם דברים כאלה. ברור שהם לא התכוונו לזה, לפחות חכמם ורגע. אלא הם אמרו שהפסלים האלה הם מקום משכנם של האלים. בסדר? אבל עדיין שהם התייחסו אל האלים כישויות רוחניות. כן.
השעה
שאומר פה
על
שם
נקי
השמיים,
אני מדבר על זה
שהרמב"ם מסתירים את הבריאות. נכון. אז מחלוקת רש"י לרמב"ן. מה שאמרתי זה פירוש הרמב"ן. וזה בעצם שני פירושים בגמרא.
זה סתירה.
לא, זה לא סתירה, כי זה גם פירוש רבי אברהם בן עזרא.
אם השאר אמר שבחוץ אל הארץ, רק הבריחה מן העולם, היא היכולת לעבור את הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא בדיוק,
זה סוגיה
של
הרגל,
שהרגלתי
שפי הבריאה. שהרגלתי משמה? לדעת את השם. אבל מה הוא תוך את ידיעת...
זה אפשרי. כן. תוך בריחה מן העולם.
כן. אתה יודע אם זה בריחה מן העולם. זאת אומרת, כדי לדעת את השם אצל הגויים, אז צריך לספר להם שיש מציאות רוחנית מעלינו. בסדר? והמציאות הרוחנית הזאת היא אחת, ולה ראוי לעבוד.
אבל בסדר,
אנחנו
רואים
גם היום שהנצרות עוזבת
את העולם, יש
עשיפה
של החושים.
נכון.
אבל
בעיקרון,
לפי רש"י, זה לא ככה. יש
אפשרות
להרגיל את הבריות.
להרגיל את הבריות למה?
שאלוהים הוא בארץ.
זה לא
מה שאומרים.
לא, לא.
זה מה שכתוב במפורש
ברש"י. סליחה.
שהרגלתי בפי הבריות. כן. כלומר, לא התרגלו לזה שהוא אלוהי השמיים בארץ.
לא. למה? שמו לא היה רגיל בארץ. כן, אבל מעניין, מתי הפך להיות שמו רגיל בארץ? כשבאתי לארץ. כך שבסופו של דבר, רש"י לא אומר משהו שהוא מהותית של הרמב"ן. תבין אותי? מה אומר רש"י? כשהייתי בחוץ לארץ, הבריות לא ידעו אותו. כשהגעתי לארץ, הבריות ידעו אותו. כן, הוא קצת תמוע, מה רש"י לא יודע שהוא עשה את הנפש בחרן? אלא אומר רש"י, כל זמן שאני בחרן, אני יכול לעשות רק את הנפש שעשיתי בחרן. זאת אומרת, זה בסופו של דבר סגנון דעת אלוהית שהוא לא מגיע לארץ. תסתכלו לי רגע אחד בספר מלכים ב'. ספר מלכים ב'. אז פרק י"ז, פסוק כ"ד, מלכים ב', פרק י"ז, פסוק כ"ד. ויבא מלך אשור מבבל ומכותה ומעבה ומחמת וספרדיים. ויושב בערי שומרון תחת בני ישראל. וירשו את שומרון וישבו בעריה. ויהי בתחילת שבטם שם, לא יראו את השם. וישלח השם בהם את האריות, והיו הורגים בהם. ויאמרו למלך אשור לאמור, הגויים אשר הגלית ותושב בערי שומרון, לא ידעו את משפט אלוהי הארץ. וישלח בם את האריות, אינם ממיתים אותם, כאשר אינם יודעים את משפט אלוהי הארץ. אז מי זה אלוהי הארץ? כזה לא. השם מה יהיה הארץ? על השם ארץ ישראל. אבל כל זמן שהם היו חוץ לארץ, לא הייתה טענה נגדם. כשבאים לארץ ישראל, יש בעיה. אור. נא נסתכל עוד עכשיו בתורה בפרשת וילך, שבספר דברים. פרק למד א', פסוק ט"ז, דברים למד א', פסוק ט"ז. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, אשר הוא בשבה בקרבו ועזבה לי בפרק בריתי אשר קראתי איתו. איך נקראים פה האלים? אלוהי נכר הארץ. למה נקראים נכר הארץ? כי הם נוכרים בארץ. הם נוכרים בארץ. כך אומר אלוהי נכר הארץ. שבארץ ישראל האלים האלה הם נופרים, אז אסור לעבוד אותם בארץ.
אז בכל מותר?
אסור לעבוד אותם בארץ. ולכן התורה ציפה שבארץ ישראל נשמיד כל עבודה זרה. בחוץ לארץ התורה לא עשרה. כלומר, התורה לא ציוותה עלינו לבטל עבודה זרה מחוץ לארץ. מוזר. העבודה זרה זה דבר משוקץ מתואר.
מי שגר שם כבר עובד עבודה זרה, לא?
זה גם. כל אדם מחוץ לארץ זה כאילו עובד עבודה זרה.
לא יכול שלא לעבוד.
זהו, זה כאילו איזה מין
סובלנות. זה במדינה שלך?
אז מה אם זה לא במדינה שלך? זה כן יהיה במדינה שלך. כלומר, מדוע התורה לא הטילה עליי את החובה לצאת לסין ולבאר משם עבודה זרה? אם כבר. אז כנראה שיש הבדל בין פלטין של מלך, ששם השם הוא אלוהי הארץ, ואז אי אפשר לעבוד זולתו, לבין בחוצה ששם יותר קל. ולכן לא מצאנו אצל הנביאים שהם באו בטענות אל הגויים על זה שהם עובדים עבודה זרה. חוץ ממקום אחד, לא מצאנו שהנביאים באים בטענות אל הגויים על עבודה זרה שלהם. הם באים בטענות על גילוי עריות, על גזל, על אלימות, על רצח, מה שהם רוצים. אבל עבודה זרה, הגויים לא נטבעו על ידי הנביאים שלנו. אז לא חייב, ודאי, גוי אסור לו לעבודה זרה. כלומר, בהלכה כתוב שגוי, אחד משבע מצוות לנוער, זה שלא יעבוד עבודה זרה. אבל כנראה שאנחנו לא מתעניינים בזה, כל זה שיבוא תחת שליטתנו. כלומר, כשהם יהיו תחת שלטוננו...
אנחנו יכולים אחד
למנוע? כן, לא יודע. אתה יכול לשלוח קומנדו, הוא אומר, חבר'ה, או שאתם מסדקים את הדבר הזה, או שאנחנו מקסרים את הצורה לכולם. כן? ובאמת, ככה ההלכה, שברגע שגוי נתון תחת שליטתך, אתה צריך לאסור עליו לעבוד עבודה זרה. אבל אין לך מצווה להשתלט עליו כדי לעשות את זה. אם כבר הוא נשלט על ידך, אז כן.
מה שאת כבר
עשרה, מה קורה
עכשיו בארץ?
מה בארץ?
יש לך פה נוצרים, יש לך פה אתאיסטים, יש לך פה כל מיני...
אתאיסטים? מה זה אתאיסטים?
אתאיסטים,
איך? אתאיסטים, כן. כן, אתאיסט זה לא עובד עבודה זרה.
זה עוד שתי גורות.
זה לא עובד עבודה זרה. איך תשמיד את המקדש של האתאיסט? תהפוך לו את המזבח.
ומה לגבי הנצרות?
לגבי הנצרות. באמת, זה שאלה. זה שאלה. צריך לברר את זה. זה סוגיה לא פשוטה, כי הרי אף על פי שהנצרות בוודאי היא עבודה זרה, לפי רוב הפוסקים. אבל הנוצרי זה לא ברור שהוא עובד עבודה זרה. בגלל שיש ביטוי בגמרא במסכת חולין שהם לא בדיוק עובדי עבודה זרה ממש, אלא מעשה אבותיהם בידיהם. זה יותר פולקלור כזה קיטש, התרגלו. אבל החוכמה של עבודה זרה שהייתה עבדה מן העולם.
אז זה בסדר שיש כנסיות, אתה רוצה?
לא אמרתי שזה בסדר שיש כנסיות. אני רק אומר שבגבי הנוצרי, יש מקום לדון. האם הוא עובד עבודה זרה? האם לדון? יש
פוליטיקלי קורקט להגיד
עליו. לא, אני אומר שזו סוגיה ספוכה, ולכן אני לא נכנס בה.
אתה תשמיד בית עבודה זרה, לא?
למה שאת הבית שלו תשמיד אותו לא? למה לא?
יש עבודה זרה. אתה מציבו אותה, אני חושב.
אבל הוא עובד עבודה זרה.
איך זה מתיישב הרב את מה שאמרת? הרי אנחנו מחויבים לעשות את זה. איך
אתה עושה מה? תחת השלטון, תעשי.
לא, באמת, בוא לא נהיה ציני.
אני לא ציני, אני לא ציני, אני רק אומר.
כי אתה עכשיו אומר מצווה שאני לא ידעתי, לצורך העניין. לא שאני אומר לקיים את כל המצוות, אבל לצורך העניין.
אני כן רוצה שקיים את כל המצוות.
מדי חכמים שרוצים להשתדל לעשות את
זה. השאלה אם אפשר. מצווה אתם צריכים לעשות. השאלה אם אפשר. אז אין בידינו לעשות את זה. אין בידינו. זה מצווה, אבל אין בידינו. אם אתה תהרוס כנסייה, אז יבנו אותה יותר. אתה תשב בכלא, יבנו אותה יותר. יהיו פיצויים והאיחוד האירופי ישלח מיליארדים כדי לבנות את זה מבטון מזוין, משהו.
אולי גם אם אתה תעשה תרוס כניסיון על זה, אתה תקיס את הגויים.
אז זה עוד מצווה כמובן.
יכולים להרוס בכנסת
בכל,
זה גם
איזה שיקול. אני לא אומר, יש שיקולים, אבל יש מקום לדיון. טוב.
זה עושה באמת שיקולים טוב.
זה מה שאני אמרתי. טוב, אז בואו נמשיך. אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, וזה בארץ ישראל. השם נקרא אלוהי הארץ בארץ ישראל, כפי שראינו גם בפרשת וילך וגם בספר מלכים. כן? מה זה אומר?
לא, אני לא רוצה את זה, מה אתה רוצה?
לא, לי זה נראה, אני לא... כן, לפי הפרשנות, הרב מסביר דווקא שזה לא היה לך, אבל לי זה נראה כאילו רק אחרי שאליעזר אמר שהוא לא נראה שהוא יצליח במשימה, אז אברהם אמר, אתה יודע מה, אז אני אכניס לך יותר חזק, ואני אגיד לך, אלוהי השמיים שהוא כאילו יותר חזק. השאלה אם זה...
למה לא להביא יותר לארץ? בפסוק ג' הקדוש
ברוך הוא הטיל ספק
במשימה. אבל סליחה, בפסוק ג' לפני הטלת הספק, כבר אז נקרא השם אלוהי
השמיים.
בסדר, אז זה שהוא גם אלוהי הארץ זה לא מחליש אותו.
יכול להיות ככה. אני אומר, אחרי שהוא הטיל ספק, אז הוא אמר לו, אז רק אלוהי השמיים, ואז, ואם לא, אז לא צריך. כאילו, אז אלוהי השמיים יותר חזק.
למה? רק אלוהי השמיים.
זה
בגלל שהוא יוצא לחוץ לארץ.
או גם
אליעזר,
אתה
תפיל רק אלוהי השמיים. בוא נבדוק, בוא נבדוק. יש פה שאלה. אדם יוצא לחוץ לארץ. מי איתו? אלוהי השמיים. אתה לא רוצים לי. אני זקוק לאלוהי הארץ כדי להצליח.
זה אלוהי הארץ, זה השגחה? זה השגחה פרטית?
השגחה פרטית אני מבין בארץ ישראל. תמיד עיני השם אלוהי חבר. בראשית השנה ועד אחרית שנה ארץ אשר השם אלוהיך דורש אותה, אבל חוץ לארץ לכאורה אני מושקף מכוח רוחני עליון אבל לא תחתון, יש בזה בעיה, איך אני יכול להצליח את דרכי בדבר הזה?
אז יש השגחה פרטית בחול כאילו הרב?
לכאורה יכולה להיות השגחה פרטית בחול, את בשאלה בינתיים, נכון? בשאלה איך יכולה להיות השגחה פרטית בחוץ לארץ, אלא אם כן יוצאים עם צוללת. אם יש לך צוללת אתה יכול לנשום גם בתוך האוקיינוס, נכון? אז זה מה שכתוב כאן, פסוק ז', השם אלוהי השמיים אשר לקחני מארץ מבית אבי ומארץ נולדתי ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו. כלומר, הנהגת העולם על ידי מלאכים, דהיינו אמצעים, זאת מידת חוץ לארץ. נכון? לא שאת מלאכים בארץ, אבל זה פחות משמעותי. זה כמו שאומרים, שרגה ותיהרה מהי מהני. זאת אומרת, אם יש לך אור חזק מאוד, אתה לא זקוק לאורות הקטנים, הם חסרים משמעות. אז זה לא שהם לא קיימים, אבל הם לא מורגשים. שרגה ותיהרה, מה נהיה? שרגה, לא. כן, בחוץ על הארץ ההנהגה היא מלאכית. בארץ ישראל ההנהגה היא אלוהית ישירה. שרגה זה נר, ותיהרה בצהריים, מה נהיה, מה מועיל. ברור, אז זאת אומרת, לא אמרתי שאין מלאכים בארץ, אבל המלאכים בארץ הם בטלים לעומת השכינה. השם כן בחוץ על הארץ, ששכינה לא שורה, אז צריך שהשם, אלוהי השמיים, ישלח מלאכו. חולים מלאכת נסים
לראה ואיך
נסים. נכון, זה
שם
בצער.
כן. השליח זה מלאך, זה כאילו...
מלאך פירוש לא שליח.
כאילו, סליחה על השאלה, אבל מאיפה זה לקוח משהו?
שמה אני אומר?
מה שאתה מצוטט, מה שאתה אומר שזה על ידי מלאך ולא על ידי...
כתוב כאן, הנה, פסוק.
איפה?
פסוק ז'.
כן.
השם אלוהי השמיים שכך אני בית אבי ומארץ נולדתי ואשר דיבר לי ואשר דיבר לי במור זרעת את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו.
במקרה הזה זה בכלל ככה? או שזה...
אה, למשל, כשיעקב אבינו יוצא לחוץ על הארץ. כן? יש לו חלום, והנה מלאכי אלוהים. נכון? הוא חולל, הוא רואה סולם, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים. כן, פתאום מלווים אותו מלאכים, נכון? או למשל, איך עוד ראינו את הדבר הזה? מסע דבר השם אל ישראל ביד מלאכים. כן, השם של הנביא הוא מלאכים. זה מה שאני לא מתחילת לגלות. או למשל, גם בספר זכריה, הנה השם רוכב על... עב קל ויצא דבר זה עב קל, זה הקרובים והירכב על קירוב ויעוב והידיע לכם פירוח. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש וגם בספר דניאל, ספר דניאל שכתב בגלות, שם המלאכים זה משתולל על כל צעד ושעה, כל הזאת מלאכים שם מדברים איתם. זאת אומרת שהמלאכיות היא מדרגה נמוכה יותר.
זה
נקרא נועד,
קראתי היום שבפשט של הזוהר חוק לישראל,
כן.
ואף היותם מארץ אויביהם המייסדים ולא גיירתי.
נכון.
הוא מסביר שם בתרגום שקדוש ברוך הוא כבכל שכינה היא הקלה והוא לא עוזב אותה בכל מקום שהיא, הוא איתה, הוא שומר על ההשגחה שלו.
נכון. נכון.
אז לא מוזכר שם על ידי מלאך.
זה בדיוק זה, זה נקרא מלאך, ואני אסביר לך למה. כי אם צריך הבטחה שגם בגלות לא מייסדים ולא גיירתי, משמע שזה לא טבעי. אתה מבין מה שאני אומר? כלומר, זה לא נורמלי שיש השגחה בגלות. אלא מה? יש נס.
הוא אומר את יוני, לא צריך לחשוש, הוא גם בחוץ יש עליו שמיעה.
ההפך, צריך לחשוש מאוד, הנס בכלל למה. אומרים, גלו ישראל שכינה שכינה עמת, נכון? אז אנחנו רגילים להבין שהפסוק, האמירה הזאת, המאמר הזה, זה מאמר מרגיע. אל תדאגו, כל מקום שתהיו, שכינה עמכם. אנחנו לא מבינים את המשמעות האיומה, שנייה, אנחנו מבינים את המשמעות האיומה של האמירה הזאת. כי זה אומר שהשכינה איתנו בגלות, אז היא עוזבת את האומות. כלומר, כשישראל בארצם, שכינה שורה בישראל, וממילא יש הקרנה לעולם כולו. אבל ברגע שאנחנו יוצאים אל הגלות, אז השכינה עמנו בבית הכנסת. היא איתנו במקווה, באטליז הכשר, במועצה הדתית. אבל מכל העולם כולו היא הסתלקה. ואז אומות העולם מרגישים באופן אינטואיטיבי שקרה פה משהו דרמטי. הם לא יודעים איך להסביר את זה, ואז הם מבצעים שמישהו הרג את האלוהים. ומאחר הם מרגישים שזה שייך, שזה קשור ליהודים, הם מאשים את היהודים בזה. והם אומרים להם, אתם הרגתם אותו. אנחנו אומרים, רגע, מה קרה? ואנחנו הרגנו אותו. בבית הכנסת פגשתי אותו 3 פעמים ביום, מה אתה מדבר? ובדף הגמרא פגשתי אותו. כי אנחנו תוחי עיניים, בגלל ששכינה עמנו, אנחנו לא רואים את מצב העולם. ואז אומות העולם נוקמים בנו, עד אשר אנחנו מסכימים לגאול את השכינה מגלותה ולחזור לארץ ישראל. ככה מסביר למשל רבי יעקב אמני בפירושו לסידור. תודה רבה לבית. זאת אומרת, זה חמור. זה שאנחנו מאוד צריכים לחשוש בגלל ששכינה עמנו בגלות.
כי אז השכינה שורה גם עליהם?
לא, כי אז השכינה לא שורה עליהם. ואז הם מתנקמים, כי הם רוצים ששכינה תשרה עליהם. זה מה שכתוב, ושב השם את שבותיך, ששכינה חוזרת מגלות לגלות. כן, בבקשה.
הוא אמר אתה אמרת שהשכינה כאן בחוץ, יש כאן נבואה בחוץ, לא יחזקאל.
כן.
הוא קיבל את כל ה...
זה נבואה ירודה.
הוא ממש ראה את כל הקרופים
וכל החיות. כן, אז זה נבואה ירודה. זה נגזרת של נבואה. כן.
ועכשיו יש הוראה עליהם כביכול, בצורה כלשהי.
זאת אומרת, מאז שהתחלנו לחזור לארץ ישראל, קרה משהו מאוד משונה. שאותם הגויים שאמרו שאנחנו הרגנו אותו, התחילו לחזור להם. נכון?
לא.
כן, הכנסייה אחת...
בשנת 1961 הייתה ועידת ותיקן השנייה. ושם הם החליטו שזה לא נכון שהיהודים הרגו את העיר. פתאום הם התעוררו. לא, הוא לא היה אלוה. השאלה היא, מה הם התעוררו אחר? 1900 שנה פתאום הם שמו לב, כן, באמת זה לא נכון. שעד אז היה נכון, וזה הפסיק להיות נכון.
הם עדיין הורגים ורודים.
השאלה היא, מה הטענה הזאת? העובדה היא ששכינה התחילה לחזור לציר. ולכן בטיאולוגיה שלהם הם מרגישים שהם כבר לא יכולים לומר את זה.
זה לא משנה, עדיין הם עושים מה שהם עשו, זה לא עדיין מצטע למעשה.
הם ברברים זה סיפור אחר. השאלה היא מהי המוטיבציה התיאולוגית מאחורי הברברית הזאת. אז היא השתנתה, קרה פה משהו. זאת אומרת, דווקא הצופה מבחוץ הוא יכול להרגיש. מה שאנחנו, מבפנים, לא מרגישים. כן.
מה שהרב אמר שהחליטו
כלומר,
מה החליטו שם בעצם?
הם החליטו שזה לא כל כך פשוט. בוועידה הזאת. כלומר, הם פטרו את עם ישראל מאשמת רצח אל. ככה הם אמרו.
לא מאשמת
מה? הצלוב. זה הצלוב. מי זה הצלוב מבחינתם? זה האל. השאלה היא למה הם המציאו כזה מיתוס? כלומר, השאלה היא למה הגויים ראו לנכון להמציא מיתוס שאפשר להרוג את אלוהים? זה אבסורד של גמור. כל ילד קטן יכול להשיב על זה.
אז בעצם אומרים אלוהים לא מת. זה מה שאמרו בוועידה שם.
לא, הם לא אמרו שהוא לא מת. הם אמרו שהיהודים לא אשמים בזה. אחר כך היו התפתחויות יותר מאוחרות, כמה תיאולוגים שלהם רצו להגיד יותר מזה, ואז הם הוחרמו על ידי הכנסייה.
מה זה, מהלחץ של השואה?
לא, לא חושב.
פשוט החליטו
ככה? הם החליטו ככה כנראה בעקבות הקמת המדינה. הם לא יגידו לך שזאת הסיבה, כן? אבל זה היה סיבה מהאימא של הרב קוק. אימו של הרב קוק הייתה באונייה. מאודסה לארץ ישראל. באונייה הייתה שם נזירה אורתודוקסית. אני יודע על זה, על האמא שלך. ואז הנזירה, זה סיפור אמיתי. הנזירה שאלה את האמא של הרב קוק, מדוע את נוסעת לפלסטינה? שזה סוג השאלות האידיוטיות ביותר. זאת אומרת, מה יש ליהודי לחפש בארץ יהודה? אתה יהודי, אז למה אתה ביהודה? מוזר. טוב, אבל כיוון שהאמא של הרב קוק הייתה יהודיה, אז מה היא ענתה?
ושאלה.
מה היא שאלה?
ואף
למה. אז היא אמרה, הקבר של אלוהינו נמצא שם. הקבר הקדוש. אז היא אמרה, את יודעת, את יודעת, האלוה שלי חי שם. טוב.
בזוהר ובקבלה אני מסכים הרבה במלאכים ובשמות דברים כאלה, יכול להיות דבר כזה? שאלה
אם
זה נמוך אם כך.
כן, זהו, זהו. למשל, זה מה שהזכיר לפניכם, יחזקאל הנביא. כשאתה קורא את הפרק הראשון ביחזקאל, זה נוצץ לכל הכיוונים, נכון? הוא רואה שם חיות, קרובים, חשמלים.
חשמל.
מה?
חשמל.
החשמל בתוך האש, בקיצור שם. האופן בתוך האופן, וגבותיהם, גובה להם, וגבותיהם מלאות עיניים, לא ייסור בלכתם. שם, פרטי פרטים, זה משהו, זה מסנבר מאוד, נכון? ישעיהו הנביא, לעומת זה, מה הוא אומר? בשנת מות המלך עוזיהו, ויראה את השם, יושב על כיסא רב ותישא, ושולם מלים את האחד. שרפים עומדים ממעל לו, שש כנפיים לאחד, ושתיים חסי בנה, ושתיים חסי רגע, ושתיים מרפאת, וקרא זה אל זה, ואמר, קדוש, 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 ושם צבאות, ותוך הארץ כבוד.
גם בו יש מלאכים.
כן, אבל כמה פסוקים? ארבעה. וזה יחזקאל, 40 שופטים. אמרו חז"ל, כל מה שראה יחזקאל, ראה ישעיה. הם ראו אותו דבר בעצם. אלא שאינו דומה בין כפר הרואה את בני המלך, לבין גרח הרואה את בני המלך. יחזקאל הוא בן כפר. אז אצלו זה סופר רושם. למשל, בן העיר, העירוני, הוא חוזר הביתה, הוא אומר לאשתו, אשתי היקרה, בדרך לעבודה היה קצת פקק, בגלל שראש הממשלה עבר. בסדר, ראש הממשלה, עכשיו אבל ישראל ממשיכים לדבר. אבל בן הכפר, הוא אומר, היו לו שומרי ראש, היו ארבע מכוניות, זה נוצץ, כמה איתך כוח סוס, והריבוב שם של הכיסאות, משהו, וואי, זה... צריך לדבר, זה לא לדבר. אז זאת אומרת, שההתפתחות של האנגלולוגיה, מה שנקרא, כלומר, התעסקות מרובה בשמות ומלאכים וכו', זה בגלל ריחוק השכינה.
אז ראש מי עולה חדש בעניין הזה?
כן.
ואנחנו אומרים שהוא אמור לו, כאילו התורה שלו אמורה להוציא אותנו מהגלות.
זה בגלל הגלות. כלומר, רשב"י זה בדיוק העניין. זה מי שמתגעגע במעמקי החשיכה של מערת הגלות לחיים הנורמליים. אז הדרך שלו לתת לנו מושג של מה היו החיים בזמן ששכינה שרתה בארץ ישראל, זה לספר לנו את הכל בצורה הזאת.
ואז אנחנו מבינים שזה נמוך ביחס לאידאל העליון.
ודאי.
אתה מרגש לנו.
נכון. בסדר? אז זה העניין של מלאכות. בסדר? זה לגבי שאלתך מאיפה אני לוקח את זה. אז. ואם לא טוב להעירה, ללכת אחריך, וניקית משבוע שזאת, רק את בני ולכת שמה, ויישם העבד את ידו תחת את אברהם אדמיו, וישבע לו על הדבר הזה. עכשיו יש פה שאלה. אתם מכירים את הסיפור. אליעזר מגיע אל המעיין, פוגש את רבקה, כל הסיפור הארוך, ארוך, ארוך, אנחנו נלמד אותו בזאת השם. אבל יש פה שאלה. מה אמר אברהם? מה הבטיח? הוא ישלח מלאכו לפניה. נכון? איפה המלאך בסיפור? אני קראתי את כל הסיפור, לא ראיתי פעם אחת שמוזכר המלאך. יזר, שם מלאכו לפניך. אז איפה המלאך?
הוא רוחני כזה.
מה? אבל איפה הוא? אלא מה? אנחנו נראה בפעם הבא שאנחנו נגמד, אנחנו נסרוק משחק, חפש את המלאך. חפש את המלאך, ואנחנו, כן, איפה הוא מסתתר בתוך התמונה? ואנחנו נראה אותו באותיות קידוש לבנה בוהקות בתוך הסיפור. הכיצד? זה נשאיר את זה לפעם הבאה. שלום על ישראל. פעם הבאה.